של המנגל, מה, איך בפועל מכינים את קורבן הפסח. אומרת המשנה דף עין דלת עמוד א', כיצד צולין את הפסח, מביאים שיפוט של רימון, טוב, אז זה ענייני דיומה, רימון שירו זכויותינו, אבל תכף הגמרא תסביר למה דווקא רימון, ותוכבו לתוך פיו עד בית נקובתו, כלומר ממש משפד אותו מהראש עד הקצה, ונותן את קראה ואת בני מאב לתוכו, דבר רבי יוסי הגליל. רבי עקיבא אומר, כמין בישול הוא זה. של מה הבישול? של האיברים הפנימיים. כלומר, יש לי כאן בעצם את הבהמה, ואני זורק את כל האיברים הפנימיים בפנים, ואז יוצא שהבהמה מבחוץ נצלט, אבל מבפנים האיברים כאילו מתבשלים. ולכן אומר רבי עקיבא, כדי שנוכל לצלוט את הכל, אל התולין חוצה לו. בסדר? כלומר, אומר רבי עקיבא, תעשה מנגל אחד לבשר, מנגל שני לכל האיברים הפנימיים, כדי שכל אחד יוכל להיצלות היטב. אין צולין את הפסח, לא על השפוד ולא על האסקלה, שאלה כלים ממתכת, תכף גם רק תסביר למה לא מתכת. אמר רבי צדוק, מעשה ברבן גמליאל, שמע לטבי עבדו, צלצל לנו את הפסח על האסקלה. אז כנראה לגבי האסקלה הזאת יש מחלוקת, והגמרא מסבירה. אומרת הגמרא, וניתי של מתכת, כלומר, מה הבעיה בשיפוט של מתכת? הגמרא, איידי דחם מקצתו, חם כולו, וכמית ואי מחמת השיפוד. רחמנא אמר, צלי אש, ולא צלי מחמת דבר אחר. זאת נקודה שכולנו מכירים. הרבה יותר קל לעשות שיפודים על עץ מאשר שיפודים על מתכת. בגלל שאתה שם שיפוד של מתכת על המנגל, מה קורה? השיפוד עצמו נהיה רותח ומאוד קשה להחזיק ממנו. הגמרא אומרת שברמה הלכתית יכולה להיות בעיה עם שיפוד של מתכת, בגלל שאם השיפוד מאוד מאוד חם, אז בעצם יוצא שהבשר מתחמם מכוח השיפוד ולא מכוח האש. ואנחנו רוצים שיהיה צלי אש דווקא, כלומר שהאש היא זאת שתצלה את הבשר. טוב, אז אם כבר צריך של עץ, למה דווקא רימון? בניתי של דקל. הגמרא, אי די דייט לשיבי, מפיק מאיה והביק עם בושל. כלומר, יש איזשהו שביבים כאלה בענף הדקל שהם עוצרים מים בתוכם, כמו הרבה אילנות שבתוך הענפים שלהם יש כמות גדולה של נוזלים, וכשזה מתחיל להתחמם המים מתחילים לצאת החוצה, ויש לנו כאן בעיה של פסח מבושל. ונדי של תאנה, הייתי די מחלחל, שוב אותו דבר, מבנה הענף, מפיק מאיה והבל עם מבושל. ונדי של אלון, של חרוב, של שקמה, הייתי די ביקיטרי, מפיק מאיה. בקיצור, כל האילנות האלה לא טובים, כי בכולם בכל מיני פינות בענף יכולים להיות מים, והמים עלולים לבשל את הקורבן, ולהבים שיהיה דווקא צלוי. נהג מראה של רימון נמי אית בי קיטרי, כלומר סוף סוף אולי גם ענף הרימון עלול לפלוט מים, ונהג מראה שיעי קיטרי, כלומר הקשרים שלו חלקים, אין שם למים איפה להיתקע, איפה להיקלט, ולכן כאשר צולים על שיפוט של רימון הוא לא פולט מים. ויבעיתימה בנפגה, בנפגה ברשתה דלית בי קיטרי, כלומר בענף צעיר יותר שבאמת אין בו קשרים ואין בו מים. ואיקה בי פסקי, עונה הגמרא דמפיק לבי פסקי, כלומר לא יודע, שוב אני לא ראיתי בדיוק את הציור איך זה בנוי הענף, אבל בקיצור הנקודה מובנת, אנחנו רוצים לוודא שהענף לא פולט מים. בסדר, דמפיק לבי פסקי לבר, כלומר שמוציא את אותם מקומות שבכל זאת יכול להיות להם מים. מדיני לא כרבי יהודה, נתן רבי יהודה אומר, כשם ששיפוד של עץ אינו נשרף, כך שיפוד של מתכת אינו מרתיח. כלומר, רבי יהודה כן מתיר לצלות גם על שיפוד של מתכת, למה? כי השיפוד עצמו לא רותח, זה רק צלי מחמת האש. אמרו לו, לא נכון, זה חם מקצתו חם כולו, ברגע שאתה מתחיל לחמם את המתכת, כל השיפוד הופך להיות חם, כמו שאנחנו מכירים, כי השיפוד של המתכת מוליך את החום, וזה חם מקצתו אינו חם כולו, כלומר, בשיפוד של עץ הרבה יותר קל לעבוד, אני יכול לבדוק שהשיפוד עצמו לא ירתח, ולכן עדיף להשתמש בשיפוד של עץ ולא בשיפוד של מתכת. טוב, אז יש לנו כאן בעצם דיון שהוא טכני ביסודו, הוא רק משקף הלכה בסיסית אחת, וזה שחייבים דווקא לצלות ולא בדרך אחרת. עד כמה שאני מכיר, לא זוכר טעם לזה. כלומר, זה בדרך כלל גזירת הכתוב. לא ראיתי מישהו שמסביר שאתה מדקרה למה דווקא צלי ולא מבושל, למה התורה כל כך מתעקשת על זה, ונראים שחכמים פה ממש מתעקשים שלא יהיה אפילו אפס קצהו של בישול, אפילו טיפ-טיפה נוזלים שלא יהיו שמה. מה העניין של פסח דווקא צלוי ולא מבושל? אני לא יודע, אולי בחסידות, על פי קבלה מסבירים, אני לא יודע, אבל אני לא מכיר. יפה. המחלוקת השנייה במשנה הייתה איך בדיוק להתעסק עם האיברים הפנימיים, האם להשאיר אותם בפנים, או לתלות גם אותם בחוץ כדי שיצלו בנפרד. אז התנא קמא אמר שצריך לשים אותם בפנים ונותן את קרב בתוכו. תניא רבי ישמעאל קוראו תוך תוך. רבי טרפון קוראו גדי מקולס. אז רש"י כאן מביא שני פירושים מה זה תוך תוך. הפירוש הראשון הוא הכי מצחיק, שזה קשור לרעש. בסדר, כשאתה שם את האיברים הפנימיים בתוך הצליל ושם את זה על המנגל, זה מתחיל לעשות רעש כזה, תח, ולכן קוראים לזה תוך תוך. בסדר, המחלוקת לא כך עקרונית. תנו רבנן, איזה הוא גדי מקולס, זה אסור לאכול בלילי פסח בזמן הזה, וזה כבר ראינו את ההלכה שאסור בזמן הזה לאכול צלי, שמא ייראה כאוכל קודשים בחוץ. עונה הגמרא, כל שצלעו כולו כאחד. כלומר, דווקא אם אתה לוקח את כל הכבש וצולע אותו ביחד, זה נראה כאילו קודשים בחוץ. אם נחתך ממנו עבר, כלומר שהפסח לא שלם, או אם נשלק ממנו עבר, כלומר לקחתי עבר אחד ובישלתי אותו, אז בעצם כאן עשיתי איזשהו הקר שזה לא פסח ולכן אין עם זה בעיה. בסדר? נחתך ממנו עבר, נשלק ממנו עבר, אין זה גדי מקולס. השתא יש לומר נחתך ממנו עבר, דאף על גב דקמת ולבעדי אמרת לא נשלק מבעיה, כלומר הממרה הזאת של עצמה לא מובנת. אמרת שאם עבר אחד נחתך זה כבר בסדר. אז למה אתה צריך להגיד לי שאם עבר אחד בושל זה בסדר קל וחומר? הרי אפילו אם עבר אחד רק נחתך, בלי שבישלתי אותו, זה גם כן היה בסדר. אמר רב ששת, ששלקו במחובר. כלומר, אפשר להתיר בשתי דרכים. או שאני מפרק את החבילה, כלומר שאני לא צולה את זה בבת אחת, ואז אני אראה שזה לא פסח, או שאני כן שומר על הכבש שלם, אבל רגל אחת שלו מכניס לתוך דוד עם מים רותחים. וככה הרגל הזאת מתבשלת ולא נצלט, ושוב יש לי כאן היכר שזה לא פסח. זהו, עד כאן לגבי סדר הצלייה, רק מזכיר נקודה אחת, וזה התוספות כאן מתלבטים, תוספות כבר מתחיל נחתך, מתלבטים בסוגיה, בהלכה הזאת של גדי מקולס, האם באמת נכון, כמו שאמרתי עכשיו, לומר שזאת הלכה. כלומר, לגבי השיפוד, ראינו שיש לנו כאן באמת בעיה הלכתית, אני חייב לוודא שזה ניצלה ולא מתבשל ולא משהו אחר. לגבי גדי מקולס, מה הסיפור? התוספות אומרים שזה באמת נצבע באלמה, יכול להיות שזה לא לעיכובה, אלא רק איזשהו לכתחילה כזה, לעשות אותו ביחד, בפועל אם אתה מפרק אותו, חותך אותו, כל עוד אתה צולה את כל החתיכות, אין עניין מיוחד לעשות אותו דווקא כגדי מקולס. זהו, אז עד כאן לגבי המשנה ולגבי קורבן הפסח.
אישה שריחו היו עושים את אז, גדי מקולס, למדנו את זה שלא, שהם חכמים יתרו בהם, שלא לעשות גדי מקולס בהרבה
כן,
פסחים.
כן, כן, בסדר, זה בדיוק מה שהגברה הייתה פה מדברת. מתי בכל זאת אפשר להתיר לחולי על?
זהו.
לא, כי יכול להיות שהמחלוקת היא לגבי מבושל. כלומר שרבי עקיבא חושש שאם תשאיר אותם בפנים הם יהיו מבושלים. אבל נניח לא בפנים ולא בחוץ, לא יודע מה, לחתוך בכלל, לקחת את הכבש, לחתוך, כאילו, האם אופן הצליה? מה?
אם הוא חותך אז בטח כבר לא בפנים.
נכון, בסדר, אין הכי נמי. בקיצור, תראה תוספות, לא בדיוק אומרים שזה דרבנן, תוספות אומרים שזה מצווה באלמה. כלומר, השאלה הרבה פעמים מצווה באלמה, מה זה אומר? כאילו שזה מצווה באלמה מדאורייתא, מצווה באלמה מדרבנן, בסדר, רק ציינתי לתוספות להבחין בין החלק הראשון בסוגיה שדיבר על משהו לעיכובה כנראה לבין החלק השני שמדבר על משהו פחות קריטי. זהו, מכאן ועד סוף הדף של היום אנחנו עוברים לנושא אחר לגמרי, להלכות מליחה. איך אנחנו נזכרים בזה? הגמרא פה מדברת, אמר רבא, היי מולייתא שריא. מה זה מולייתא? מולייתא זה דבר מאוד מאוד דומה לגדי מקולס. תראו כאן ברש"י, מולייתא זה בעצם בשר בתוך בשר. לוקחים תרנגולת, או יותר פשוט לוקחים כבש, ואת הכבש ממלאים בבשר. בסדר? לא בבשר שלו עצמו, נניח אני לוקח בשר תחון או משהו כזה, ואני ממלא בשר בתוך בשר. כאמור, הדיון כאן בגמרא נוגע להלכות מליחה, ממש על רגל אחת. מה זה הלכות מליחה? מה זה מליחה? להוציא את הדם. כלומר, ההנחה היא שבכל בעל חיים יש דם, והתורה אוסרת לאכול דם, זה איסור מאוד מאוד חמור. ולכן לפני שאנחנו אוכלים בשר, וזה לא משנה אם זה עוף, זה בשר, בשר בהמה, גסה, דקה, אנחנו צריכים להוציא את הדם מהבשר. בסדר? אז אם כן, ללכות, זה בעצם החובה של מליחה. האם האיסור של דם הוא איסור דאורייתא או איסור דרבנן? אז ודאי שדם אסור מדאורייתא, זה כתוב פעמים רבות בתורה, ואף על פי כן יש דעות רבות בתנאים, ובאמת כך נפסק להלכה, שלא כל אדם אסור מדאורייתא. מה שאסור מדאורייתא זה דם הנפש. כלומר, לשחוט בהמה, לשים כלי מתחת, לתפוס, לקלוט את הדם ולשתות אותו, זה איסור דאורייתא, זה איסור כרת. דם האיברים, כלומר, דם שבלוע בתוך איברי הבהמה, יכול להיות שהוא אסור רק מדרבנן ולא מדאורייתא, אבל בכל מקרה, גם אם אסור רק מדרבנן, הוא עדיין אסור, ולכן חובה להוציא את כל הדם מן הבהמה. בסדר? אז זה סוגיות בחולין שמסבירות בדיוק איך עושים את הדבר הזה. הגמרא שלנו כאן מזכירה כמה נקודות בהלכה הזאת של מליחה. אם כן, לגבי המוליית הזו שנה אנחנו מדברים, השאלה כאן היא שאלה בהלכות מליחה. מה היה הסיפור? לקחו בשר שלא נמלח. או, סליחה, רגע, שכחתי להקדים עוד משהו אחד. כדי לאכול בשר, בסדר? בבשר יש דם, אני צריך להוציא את הדם. איך אני עושה את זה? יש לי שתי דרכים. אני בטוח שכולם מכירים. דרך אחת זה מליחה, כלומר על ידי מלח. ומה הדרך השנייה?
אש.
בדיוק, על ידי אש, על ידי צליה. כלומר, אם אני צולה את הבשר, אני לא צריך למלוח אותו, אלא הצליה מצד עצמה מוציאה את כל הדם. יש מה שאמרתי לכם כבר כמה פעמים, משהו שאני למדתי מרב מוישה כשאני הייתי בשיעור ב', שלא יהיה שעברנו על סוגיה ויש איזה משהו, איזה שיטה מאוד מרכזית שלא הכרנו. אז יש את רש"י, זה חידוש עצום, וזה רש"י כאן בסוגיה שלנו בדף ע"ד עמוד א'. רש"י כאן כותב בפירוש שגם כאשר צולים בשר צריך למלוח אותו קצת קודם. כלומר, אתה צריך לשים קצת מלח על הבשר לפני שאתה שם אותו על האש. זאת שיטת רש"י כאן. תראו את תוספות דיבור המתחיל, היי באריכות חולקים על רש"י, אומרים שזה לא נכון, שיש לנו שני ערוצים שונים לגמרי, ערוץ של מליחה וערוץ של צליה. כאשר אתה צולל לא צריך מלח בכלל. להלכה, המחבר כמובן פוסק כמו כל הראשונים, אבל הרמ"א כותב שחוששים לכתחילה לרש"י, ולכן אשכנזים נוהגים שגם כאשר צולים עדיין שמים קצת מלח. למה נפקא מינה? כבד. בסדר, אשכנזים, מי שפעם ראה איך אשכנזים מכינים כבד, באמת שמים קצת מלח על הכבד ורק אז שמים אותו על המנגל. בסדר? וזה כדי לחשוש לדעת הרמ"א שחושש לדעת רש"י, וזה לא איזה שיטה גדולה, זה שיטת רש"י כאן. בסדר? אז זה רק שיהיה, שלא קרה שעברנו פה ולא הכרנו. בסדר? אז רש"י בפסחים, דף עין דלת, אומר שגם צלי צריך קצת מליחה. אבל שיטת רוב הראשונים, שצלי בכלל לא צריך מליחה. זהו, זאת הייתה ההקדמה. עכשיו נחזור לסוגיה שלנו, לדין מול יתה. מדובר כאן על בשר שלא נמלח. כלומר, יש לי, אמרתי, נניח אני לוקח כבש, ובתוך הכבש מכניס בשר. עכשיו לא מלחתי לא את הכבש ולא את הבשר, שמתי את הכל ביחד בבת אחת על האש. אומר רבא, אמר רבא, היי מוליאטה שריה. למה? מה ההיגיון שלו? למה זה מותר? למה זה בסדר? למה זה בסדר? בדיוק זה על האש, זה צלי. טוב, מה, אולי יכול להיות לא בסדר? בדיוק, כלומר יכול להיות שהבשר הממולא, כלומר הבשר המילוי, הבשר שבפנים, לא בא במגע עם האש, ולכן יכול להיות שממנו אדם לא נפלט. אדם נפלט רק מן הבשר החיצוני ולא נפלט מן הבשר הפנימי. אז זה בדיוק הדיון פה בסוגיה. אמר אביי מולת ישרי, אמר לאביי והקבלה דמה. כלומר תחשוב מה קורה כאן, הרי האש מתחילה להוציא את הבשר, את הדם סליחה, מן הבשר הפנימי, ולאן הדם מהבשר בפנים מגיע? למילוי, לכבש החיצוני. בסדר? בקיצור, הדם שנמצא בפנים לא יוצא החוצה אלא עובר אל הבשר החיצוני. עונה לו רבא, אמר לי, כבולעה כך פולטה. כלומר, סוף סוף כל הבשר כאן עולה על המנגל, עולה על האש. גם אם יש דם בתוך הבשר הפנימי שמתחיל ככה לאט לאט לזלוג החוצה, אם הוא, כמו שהוא יכול להיבלה בבשר החיצוני, ככה הוא גם יכול להיפלט ממנו. כלומר, הבשר בעצם עושה את כל הדרך החוצה. הדם, סליחה, עושה את כל הדרך מהבשר הפנימי עד הסוף. יוצא החוצה, ואני לא חושש להלכה הזו. בסדר, אני קורא, עוד פעם, אמר רבא מולת השארה, אמר לה, הבאי והקבלה דמה, כלומר, הבשר החיצוני בולע מן הדם של הבשר הפנימי, אמר לה, כבולע כך פולטה, אם הוא בולע את הדם הזה, הוא גם פולט אותו. סוף סוף הכל נמצא על האש, וממילא זה מותר. איך זה קשור לענייננו? כמובן, נמה מסייע לי, נותן את עבד, בני מאב לתוכו. מה היא טעמה? לאו משום דאמרינן, כבולעו כך פולטו? הנה מפורש כאן, הרי בסוגיה שלנו לא שמענו שצריך למלוח את הבשר של הפסח, ולפחות לדעת הנקמה אתה שם על המנגל את הכל ביחד, את הבשר של הכבש עם האיברים הפנימיים. מה עם מליחה של האיברים הפנימיים? כנראה שהצלי מוציא את כל הדם, זה של הבשר שבחוץ וזה של האיברים הפנימיים. מה היא טעמה? לאו משום דאמרינן כבולעו כך פולטו? אמרי שני הטעם, כיוון דאיקה בית השחיטה דמחלחל מידיו דייר. זה לא הוכחה ניצח. למה? בגלל שכאן בעצם איך נראה גדי מקולס? גדי מקולס בעצם הורדתי לו את הראש בגלל השחיטה, נכון? השחיטה הורדתי לו את הראש, ואז כאשר אני תוקע את השיפוד מקצה לקצה והופך אותו על המנגל, יוצא שבית השחיטה נמצא כלפי מטה, וכוח המשיכה גורם לזה שכל הדם מטפטף למטה. מי שפעם ראה איך צולים בשר מלא בדם, זה מה שקורה. כלומר, הדם פשוט מתחיל לטפטף למטה. היות שיש בית השחיטה פתוח, מי דבדייב. מה זה מוליאטה? מוליאטה זה משהו מלאכותי, זה לא משהו טבעי. כלומר, אני, כן, כתוב באחרונים שיש מנהג לאכול קרפלח בערב יום כיפור, אתה מכיר את זה, מוסה? בסדר, זה מוליאטה, זה ממולא, כלומר, אני לוקח בשר תחון וממלא אותו בבשר אחר, סוגר מכל הכיוונים. על זה אומר הבעיה, יכול להיות שיש בעיה. למה? כי אין לדם איפה לצאת. כאשר יש לי פה את הכבש השחוט, אז הוא בלי ראש, יש כאילו חור מלמעלה, ומשם כל הדם, גם שהאיברים הפנימיים יכול לצאת. כשיש מוליאטה, אז אני צריך לחשוש יותר, בגלל שאין לדם מאיפה לצאת. בסדר? אז זו אם כן המחלוקת בין רבא לבין הבעיה, הגמרא תכף תגיד שבאמת הלכה כרבא. הלאה, נמה מסייע לי, הלב קורעו ומוציא את דמו. זה חזרנו ממש ללכות מליחה, איך מולכים את הלב של הבהמה? צריך לקרוע ולהוציא את הדם. לא קרעו, קורעו לאחר בישולו ומותר. עכשיו זה כבר חידוש אדיר, כי כאן מדובר על לב לא שניצלה אלא שבושל. מה הבעיה כשהלב בושל? מה? עוד פעם? הדם לא יצא. כלומר, אני בעצם לקחתי סיר והכנסתי לתוך הסיר חתיכת בשר שזה הלב ודם. אז עכשיו הדם התבשל פה יחד עם כל התבשיל והלב אמור להיעשר. ואף על פי כן אתה רואה שאם הוא לא קראו, כלומר אם לא יצאת את הדם מהלב לפני הבישול, אתה יכול להוציא את הדם מהלב אחרי הבישול, שזה חידוש עצום. איך זה יכול להיות? מה היא טעמה? עליו משום דאמרינן כבו לא כך פולטו? כלומר שאתה אומר, מה אתה חושש? אתה חושש שהדם התבשל ונבלע תוך כדי הבישול בתוך הלב. לא, אני לא חושש לזה. למה? היא כבו לא כך פולטו. אם החום של הבישול גרם לזה שהדם נבלע בתוך הלב, הוא כנראה גם גרם למה? שהדם נפלט בחזרה מחוץ ללב. ולכן אני לא חושש. אז הנה כאן ראיה מפורשת לדין כבו לא כך פולטו, אבל זה חילוש גדול, ואומרת הגמרא, שני לב דשיה. כלומר, הלב הוא חלק מאוד. ובעצם מה שהגמרא אומרת, שהחידוש הזה, שאם בישלתי את הלב עם הדם, בלי להוציא את הדם, בלי למלוח את הדם קודם לכן, הדין הזה הוא דין מיוחד בלב. תיקח כבד, או כך אפילו כל איבר אחר, ותבשל אותו עם הדם, הכל אסור. רק בלב נאמר החידוש הזה, שהיות שהלב הוא מאוד מאוד חלק, הוא יכול להכניס, הוא יכול גם להוציא, וכבר נדרשו על זה הרבה דרשות, על מה מייחד את הלב וכו' וכו'. ולא נרחיב בזה עכשיו. יפה. ואת הגמרא לדוגמה נוספת. דיברנו על אותו בשר ממולה, ועכשיו אנחנו הולכים לדבר על מאכל שבדרך כלל רובנו יותר אוהבים, כך אני יכול להעיד לפחות מהחבר'ה שבאים לאכול אצלי בשבתות. יש כאן סוגיה ארוכה שאני הייתי קורא לה סוגיית השניצל. בסדר? הגמרא כאן מדברת על כל מיני סוגים של עוף שעוטפים אותם בקמח. בסדר? והרבין סבא, תפלי ההי ברגוזלה לרב. כלומר, לקח ברגוזלה, לקח עוף, וציפה את העוף בקמח. ואמר לי, אם מעלי תפלי, הב לי ואכול. כלומר, רב אמר, מותר או אסור? מה משתמע מדברי רב? שמותר לאכול או אסור לאכול? ברור שזה מותר, רק השאלה, אם זה טעים או לא, אם זה יצא טעים. אז כאילו רב אומר לו, תשמע, אם יצא טעים, תן לי ואני אוכל. אבל אתה רואה שרב לא חושש להלכה. שוב, מדובר פה על בשר שלא נמלח, אני מצפה אותו בקמח ושם על המנגל. עוד פעם, השאלה כאן, האם אני חושש הדם שיפלט מן הבשר תוך כדי הבישול, תוך כדי הצליה, סליחה, ייבלה בתוך הקמח, ייבלה בתוך הציפוי של השניצל. ואתה רואה שרב לא חושש. אמר לי, מעל לתפי אבלי ואכול. עונה הגמרא, ההי בסמידה דמפרר. כלומר, הוא השתמש שם באיזשהו קמח מאוד מאוד איכותי, שהוא מאוד מאוד פזור, כן? כמו שנראה שניצל. כלומר, ששוב, יש לדם מאיפה לצאת. במקרה, עוד פעם, שאנחנו דיברנו עליו מקודם, יש לי כאן בשר תחון בתוך בשר שמאפשר, שמונע את יציאת הדם. כאן במקרה של השניצל, כאשר אני שם את הכל על המנגל, הדם עדיין יכול לטפטף למטה. היא בסמינה דמפרי. והרב היקלה לברש גלותה ותפלי בר אבזה, אמר אילו דחזיתי דזיג כזוזה דחיברה, לא אח למיני. כלומר כאן זה ראה הפוכה, לקחו אבז, עוד פעם ציפו אותו בקמח, ואז הוא אומר, לא, אני לא מוכן לאכול, אני רוצה לראות את הקמח. אם הקמח זיג כחיברה, כלומר, אם הקמח עדיין מאוד מאוד לבן, אני אוכל, אני מוכן לאכול. למה? כי אם הקמח לבן, מה, סימן שמה? שאין בו דם. אבל אם הקמח לא היה זיג כחיברה, אם הקמח לא היה בהיר לחלוטין, לא הייתי אוכל. למה? כי הקהות שבקמח, מה היא? דם שנפלט מן הבשר ונבלע בקמח. ותף לבר אב זה אמר, אילו דחזית זיג כחיברה, לא אכלי מיני. ויסר כדעתך כבו לא כך פולטו, מה יריה כזיג? למה זה צריך להיות כל כך בהיר? אפילו כי לא זיג נמי. עונה הגמרא, אתה בחיברת דשריר. כלומר, שם מדובר על סוג קמח שהוא מאוד מאוד חזק, הוא לא מפורר, ולכן עוד פעם, אין לדם מאיפה לצאת, והחשש הוא שהדם שיוצא מן הבשר ייבלע בתוך הקמח וזה אסור. והלכתה, דסמידה, אם זה קמח איכותי, בין אסמיק, בין לא אסמיק, שריר. כלומר, אם זה קמח שהוא יחסית מפורר, שיש לדם מאיפה לצאת, אתה לא צריך להסתכל על הקמח. לא צריך להגיד, הקמח כן אדום, לא אדום, לא משנה, אפשר לאכול. דחיברת, איזיל כזוזה חיברה שריה, כלומר אם זה קמח לא איכותי, אז אתה צריך לבדוק. אם אתה רואה שהקמח נשאר לבן, מותר לאכול, ולעומת זאת לא, אסור. דשאר קמחים, אסמיק אסור, לא אסמיק שרי. אבל בדרך כלל בשאר הקמחים, אתה פשוט צריך לבדוק, אם הקמח אדום, סימן שיש בו דם, אם לא, אז לא. יפה. משכה הגמרא חוזרת למולייתה שדיברנו עליה. היי מולייתה, מן דאסר, כלומר הבעיה היא שאוסר לעשות מולייתה, אפילו פומה לתחת. כלומר, אפילו אם אתה עושה איזשהו פה מלמטה, עדיין אסור. למה? כי הדם עלול להיבלע. ומאן דשרי אפילו פומה לאילה. והלכתה מוליית השרי אפילו פומה לאילה. כלומר, שהמוליית הזאת באמת מותרת. למה? מחמת אותו שיקול של כבולעו כך פולטו. כלומר, הדם שנפלט מן הבשר הפנימי לא יכול להיבלע בתוך הבשר החיצוני מכוח האש. וכך כאמור נפסק להלכה שמוליית המותרת. מי שרוצה להסתכל בעיונים ב-VBM, אני כתבתי היום תשובה, דיון מאוד מעניין באחרונים. יש ויכוח בין הרב הדיה, שמעתם על הרב עובדיה הדיה, שהוא תסכיל עבדי? היה מגדולי הרבה בירושלים, יש ויכוח מאוד מעניין בינו לבין הרב עובדיה, הייתה פעם שאלה של מישהו שהכין קבבים מבשר שלא נמלח, ושם את הקבבים על המנגל אחד ליד השני, והרב עובדיה עדי האסר, יש תשובה בהסכיל עבדי שהוא אסר, והרב עובדיה צועק עליו בעריכות בגלל הגמרה הזאת. הרב עובדיה אומר, זה בדיוק מול יתה, כלומר אני לא חושש, הרב עובדיה מה הוא חשש? שיש לי כאן הרבה חתיכות, והדם שנפלט מאחת מהם, מה יקרה לו? יבלה בתוך השנייה. היות שכל החתיכות עומדות ביחד על המנגל, אני חושש שדם שנפלט מאחת יבלה בתוך החתיכה השנייה. והרב עובדיה אומר לו, מה פתאום? זה בדיוק הדין של מולייתא, שלא יכול להיות שדם שנפלט כתוצאה מן הצלייה יבלה עוד פעם. אלא כבולעו כך פולטו, וכל הדם נפלט בבת אחת. תראו שם, הבאתי את כל המקור.
זה גם השאלה על הרשת של הכבד.
מה?
על הרשת של הכבד, אם אפשר להשתמש בדברים אחרים.
נכון. נכון, 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 נכון. יפה. הלאה. עוד בהלכות מליחה, אומרת הגמרא, אומצה בי אי ומזרקי. אומצה, הכוונה בשר חי, בי אי, הכוונה ביציו של הזכר, כלומר אם מדובר על פר או על, או על כבש, ומזרקי, הכוונה לאיזשהו, אחד העורקים המרכזיים, לא בדיוק ברור איזה, אבל אחד העורקים המרכזיים של הדם. לגבי שלושתם, פליגבה, רב אחה ורבינה. יש מחלוקת בין רב אחה לרבינה. בכל התורה כולה, רב אחה לחומרה ורבינה לכולה, והלכתה כרבינה לכולה, לבר מהנה תלת, דרב אחה לכולה ורבינה לחומרה, והלכתה כרב אחה לכולה. כלומר, תמיד במחלוקות רב אחה ורבינה, אנחנו הולכים עם המקל. בדרך כלל רבינו המקל ואנחנו הולכים איתו, אבל לגבי שלושת הדברים שהזכרנו כאן, בהלכות מליחה, דווקא רב אחה הוא המקל ואנחנו הולכים איתו. על מה מדובר? היי אומצה דאסמיק. חתכי ומלכי, כלומר, אם יש לך חתיכת בשר שהיא ממש אדומה, כלומר שיש בה דם, אם אתה חותך ומולח אותה, שזה מליחה סטנדרטית וטובה, אפילו לקדרה שרי, כלומר מותר לבשל אותה, ככה אנחנו עושים, קודם כל מולחים את הבשר ואחר כך מבשלים אותו. אם שפדי בשיפודה, כלומר אם אתה רוצה לצלוט אותו, שרי, גם בלי מליחה. למה? כי צליה לא צריכה מליחה. למה? מי דו דייב, כלומר תוך כדי הצליה הדם נוזל למטה ואין בעיה. במה נחלקו? נחלקו באחתי הגומרי. מה זה אחתי הגומרי? אולי כל מה שאמרתי מנגל כל הזמן זה לא היה הגדרה מדויקת, בגלל שאחתי הגומרי זה מנגל. גומרי זה גחלים, וכאן מדובר על מצב שהוא לקח את החתיכת בשר הזאת ואותה שם על גחלים. פליגי בה רב אחה ורבינה, אחד עשר ואחד שרי. מן דעשר מצמית צמית, ומן דשרי משאב שייב, והלכתה משאב שייב. כלומר, כדי להסביר את ההלכה הזאת, אנחנו צריכים טיפה רק להרחיב לגבי המליחה בכלל. יש שאלה מאוד מאוד מפורסמת לגבי מליחה, וזה מה תפקידו של המלח. מה אני עושה עם המלח? אפשרות אחת לומר, זה מליח כרותח. הרבה בחולין אומרת כמה פעמים שלמלח יש כוח הרתחה. מה עושה ההרתחה? ההרתחה בעצם מובילה לזה שהדם פשוט זורם החוצה. בסדר? אני כאילו מרתיח את הבשר, וכאשר הבשר מתחיל לרתוח בגלל המלח, כל הדם שלו פשוט זורם החוצה. בסדר? ההבנה השנייה היא שהמלח לא מרתיח את הבשר, אלא מה הוא עושה? שואב את הדם. בסדר? אני רק נגיד נפקמינה אחת, יש איזה מלא נפקמינות, סתם נפקמינה אחת, דיון מאוד מאוד ידוע בין ראשוני אשכנז, או יותר ידוע בין אחרוני אשכנז, באירופה היה קצת קשה להשיג מלח, והיה הרבה יותר קל להשיג סוכר. בסדר? עכשיו נשאלו כמה וכמה מגדולי האחרונים, האם אפשר למלוח בסוכר. אם נבין שצריך להרתיח, אז מליח כרותח, לא שמענו שמתוק כרותח, כלומר סוכר לא מסוגל להרתיח. לעומת זאת, אם נאמר שכל מה שצריך זה לשאוב את הדם החוצה, יכול להיות שזה גם סוכר מסוגל לעשות. למה? כי זו אותה נקודה, זה אותו אפקט. כי אתה לוקח, אתה מפורר סוכר על הכל, הסוכר נהיה אדום, כלומר לוקח את הדם אליו, וממילא הדם יוצא מן הבשר. בסדר? אז זאת שאלה מאוד מאוד גדולה לגבי מליחה, אם המליחה מרתיחה וממילא זה זורם החוצה, או שהמליחה שואבת. נדמה לי שזה בדיוק השאלה גם כאן, מחלוקת רב אחה ורבינה, לגבי בשר שלא נמלח, שאתה מניח על גחלים. מאן דאסר מבין שמצמית צמית. כלומר, מה עושה הצליה? איך הצליה מתמודדת עם הדם? מה אתם אומרים? מה? בדיוק. הצליה בעצם מזרימה אותו החוצה. מה זה בעצם לצלוט? לצלוט זה לשים את זה בתנור, בסדר? לשים כמו במקרה שלנו. אתה מכניס שיפוד, שם את זה על התנור, כן? רואים את זה לפעמים שזה מסתובב ככה בתוך הגריל, ומה קורה לכל אדם? זורם החוצה. ואז אם יש גחלים, מה הבעיה? בדיוק. אין לדם לאן לזרום. ולכן זה אסור. לעומת זאת אפשר להבין שהצניעה לא צריכה להזרים את הדם החוצה, אלא מה היא עושה? היא פשוט משמידה את הדם, היא שורפת את הדם. החום של הצלי לא מזרים את הדם החוצה, אלא כאילו מתמודד ישירות עם הדם, שורף אותו. ואם ככה, אין שום הבדל בין צלי לבין גחלים. כי גם גחלים, שוב, יש לי עדיין את אותו חום רותח של אש שמסוגל, שמסוגל לשרוף את הדם באשר הוא שם. וממילא זאת המחלוקת, האם הנחה על גחלים מותרת או אסורה. כמובן שלהלכה אנחנו פוסקים כדעה המקלה, שמותר לשים בשר שלא נמלח ממש על הגחלים, וזה גם כן מספיק, לא צריך למלוח אותו קודם. יפה. אומרת הגמרא, וכן ביי, אותו דבר, טיפול באשכים של הבהמה. חתכינו ומלחינו אפילו לגדר השריין. תלינו בשיפוד השריין, כמי דבדייב. אך תינו הגומרי, אם אתה שם אותם על גחלים, אז פליגי בערבה חבר אבינה, חד עשר וחד שרי. מן דעשר מיץ מצמית, כלומר שאדם נבלה בפנים, ומן דשרי משאב שייב, כלומר האש מסוגלת לשאוב את זה החוצה. וכן מזרקי, אותו דבר, העורקים האלה שמלאים בדם. חד חי ומלחי, אם אתה חותך אותם ממולח, אפילו לקטר השרי. תלי בשיפונה, בית השחיטה לתתה הישרי, מי דבדי. אם אחתי הגומרי, פליגי רווח חבר אבינה, חד עשר וחד שרי, מן דעשר מיץ מצמית, ומן דשרי משאב שייב, והלכתה משאב שייב. זהו, אז עד כאן לגבי המחלוקות הללו. הלכה האחרונה בהלכות מליחה, אני אעבור עליה ממש ממש מהר, זה עד הנקודותיים פה בעיני עמוד א'. הגמרא כאן, לפחות לפי הפירוש של רוב הראשונים, מדברת על בשר שלא נמלח ושמו אותו בתוך חומץ. הזכרנו מקודם שיש בשר שלא נמלח ואני מבשל אותו, אז מה הבעיה? הבעיה היא שהדם שנפלט מן הבשר בעצם חוזר ונבלע בו ואוסר את הכל. אז ראינו שבלב אפשר להקל בזה, כי לב שיעה, אבל שם לך חתיכת בשר שלא נמלחה, אז, ובישלתי אותה, אז הכל נאסר. מה קורה אם אני לוקח חתיכת בשר שלא נמלחה ושם אותה בתוך חומץ? היי אומצא, דאס מכחליי אסיר, לא אס מכחליי שר. כלומר, הכנסתי את הבשר לתוך חומץ. אם החומץ נהיה אדום, הכל אסור. למה? כי החומץ התמלא בדם. לעומת זאת, מה קורה אם הכנסתי את הבשר שלא נמלח לחומץ, ואתה רואה שהחומץ, כלום, נשאר נקי כמו שהוא היה, אין בו טיפת דם. מה קרה? מה שקרה זה שכנראה החומץ יצר אפקט של קישוי, מן הקפאה כזו. כלומר, החומץ הקפיא את הדם בתוך האיברים. וזה חידוש מאוד מאוד גדול, שאם הדם לא זרם החוצה, כלומר, אם הדם עדיין בלוע בתוך האיברים, מותר לאכול את זה. בסדר, זה בעצם החידוש כאן של הגמרא. היום צד אס מכחל יהיה אסיר, לא אס מכחל יהיה שרי. רבינה אמר, אפילו לא אספיק נע מכחל יהיה אסיר. אי אפשר דלת בר שוריה כדי דמה. כלומר, הוא לא מקבל את זה, אומר שאם אפילו אם החומץ לא אדום, עדיין אני חושש שמה נבלה דם בתוך החומץ, וזה אסור. אמר למר ברמי מר לרב אשי, אבא מיגמה לגמוי, אבא היה שם בשר בתוך החומץ, ואחר כך שותה את החומץ. יקד אמרי רב אשי גופי מיגמה לגמוי. אמר לי, מר ברמי מר לרב אשי, אבא, היי חלה דחלית בי, חד הזימנה, תו לא תנה חלית בי. כלומר, אחרי שהיו שמים פעם אחת בשר בתוך החומץ, הוא לא היה מאפשר להשתמש בחומץ עוד פעם. בקיצור, יש לנו כאן מימרות סותרות, מצד אחד אנחנו אומרים שהיו שותים את החומץ, מצד שני אנחנו אומרים שאסור להשתמש בו עוד פעם. מה ישנה מחל המתמה, דחל תינן בי, עונה הגמרא, תמית אלה קיו דפרה בעיני, אך עלית אלה קיו דפרה בעיני. כלומר, יש הבדל בין סוגים שונים של חומץ. יש סוגים שונים של חומץ שבאמת יוצרים את האפקט הזה, את אפקט ההקפאה הזה, שאדם נתקע בפנים, ולכן גם החומץ מותר וגם הבשר מותר. יש סוגים של חומץ שיוצרים מין תהליך תסיסה כזה שמאוד מאוד דומה לבישול, ואז כמו שלקחתי חתיכת בשר עם דם ובישלתי אותה, הכל אסור. ככה אם לקחתי חתיכת בשר עם דם, שמתי אותה בחומץ, ממילא הכל אסור. טוב, אז מי שרוצה להבין קצת יותר את מה שאמרתי עכשיו בסוף, סימן סמך זין בשולחן ערוך, נורידיה, זה הסימן שעוסק באופן המליחה, שם יש גם התייחסות להנחה על גחלים וגם התייחסות להנחה בתוך חומץ. יש גם לרמב"ם שיטה קצת אחרת בזה, אבל אנחנו נעמוד כאן. רק לוז. בעזרת השם, בשלושת הימים הקרובים, רביעי, חמישי ושישי, אנחנו לומדים בשעה 4:45 אחר הצהריים. בסדר? מחר זה אומר לפני מנחה, ביום חמישי זה אומר מיד אחרי תשליך, בשעה 5:45, וביום שישי זה אומר לפני קבלת שבת. בסדר? שעה 5:45 בשולחן חבורות, בשבת נראה לי שנעשה בזמן אחר, אבל גם מחר, זה לפני הדלקת נרות, חמישי ושישי, 5:45 בשולחן חבורות. אנא, אני מבקש מכל אחד ואחד שיקח אחריות אישית, יודע לאלה שלא פה. בסדר? כל אחד יצפוץ על עצמו שני אנשים שיודע שהם לא פה עכשיו, יודע להם 5:45, גם רביעי, גם חמישי, גם שישי. שנה טובה לכולם.
אני, אתם יכולים לקרוא אח שלי פה. אני לא יושב, כשאני יושב לעיניים שלי פתוחות.